תנעים זמירות עם ידידיה תנעמי.
אנחנו כאן בתנעים זמירות עם מבט אל הפרשה, והפרשה הזאת מדברת כבר אל העתיד, כשעם ישראל נמצא בארץ, ומשה רבנו מזהיר את העם שבעזר השם ילדו בנים ובני בנים, ואז קוראת מציאות מאוד מכאיבה שנקראת ונושנתם בארץ, התיישנות. אנחנו רוצים לומר שלום לעורך דין אלישי בן יצחק, מרצה במכללה האקדמית שערי מדע ומשפט בהוד השרון, שלום לך.
בוקר טוב ושלום לכל המאזינים.
תופעה הזאת של ונושנתם, זה עניין של מה? של שחיקה, של התרגלות, איך היית מגדיר את התופעה הזאת?
בפשטות כן, כשאנחנו מדברים על תופעה של ונושנתם, אנחנו מדברים על כוח ההרגל, על המציאות הזאת שאנחנו נשאבים לתוכה, ואנחנו לא תמיד שמים לב או מודעים למאמץ שהיה כדי להגיע לאותו הישג. ועל זה בדיוק מזהיר משה רבנו, בפרשה שלנו, ונושנתם בארץ. לפעמים אנחנו מתחילים משהו בהתלהבות רבה, נכנסים לאירוע בהתרגשות גדולה, ואז הזמן נושא את שלו. אנחנו נמצאים בדיוק בעיצוב, בטו באב. כן. דוגמה קלאסית כדי להסביר את זה, שהרבה פעמים זוגות מתחתנים מתוך אהבה מאוד מאוד גדולה, ואז שאתה פוגש אותם אחרי 10-15 שנה של החיים ביחד, אותה תשוקה, אותה אהבה גדולה שהייתה קצת נשחקה עם השנים. זה בדיוק הדבר שעליו מבקש משה רבנו להזהיר את עם ישראל כשהם ייכנסו לארץ. תיזהרו מהשחיקה.
זו, התופעה אבל הגדולה שהוא בסופו אומר שהם הולכים לעבוד עבודה זרה. זאת אומרת, זה לא רק עניין של שחיקה, נגיד, הירידה בהתלהבות כפי שציינת, הם בכלל הולכים למעבר לקיצוניות אחרת.
נכון, כי כשאתה מגיע למקום ואתה רגיל לראות משהו, אז לפעמים העובדה שאתה רואה אותו פעם אחר פעם, גורם לך להרהר בעצם בשאלה, מה בעצם עזרה בזה? למה בעצם לא? וכשאתה נמצא באזור או באווירה שהיא אלילית, אז המדרון החלקלק או הסכנה מפני הגלישה במדרון החלקלק היא הרבה יותר גבוהה וגדלה. אז כשמשה הזהיר את בני ישראל, הזרה כוונה לעבודה זרה. אבל במציאות של חיינו, עבודה זרה הוא יכול להיות כל דבר שיכול להסיט את המחשבות שלנו או את האנרגיות שלנו מהמקום הנכון אל המקום הפחות בריא. וכך אנחנו צריכים להסתכל על העבודה זרה כסוג של משל. אז לבני ישראל זה התאים. היום כל דבר שיכול לבלבל אותנו, להסיט אותנו מהמחשבות הנכונות, יכול להיות סוג של מכשול בהמשך.
כי בסופו של דבר נפש האדם מחפשת כן את ההתרעננות, את ההתחדשות, וברגע שאתה נתחיל להיכנס להתיישנות, אז הם מחפשים את זה בחוץ. אם הבאת את הדוגמה של הניסויים, לצערנו הרב זה גם קורה.
נכון מאוד, בוודאי. אדם חייב את ההתרעננות, אדם חייב את ההתחדשות. לא לחינם החיים שלנו הם מחזוריים, והשנה שלנו היא שנה מחזורית שבה למעשה אנחנו סובבים ונעים סביב כל מיני תחנות במהלך הלוח השנה העברי, שתכליתם להוציא אותנו ולשבור אותנו מהשגרה היומיומית שלנו. עכשיו, את זה אנחנו עושים כאשר הלוח השנה מורה, אבל אנחנו אדם צריך ללמוד שלא תמיד יהיה לוח שנה שיורה לו לעשות כן, אבל הוא צריך להטמיע את זה בתוך חייו. אחרת, באמת, שגרתי, שוחק, למה לא לשנות, למה לא לגוון, החדש תמיד מסקרן, האדם רוצה להיחשף לדברים חדשים, להעיז ולעשות דברים אולי שהוא לא עשה, לחוות, לטעום, ואז בסופו של דבר, כן, תמיד יהיה משהו שיהיה בו איזשהו משהו שהוא יותר קסום וטוב, כי הישן הוא ישן. אגב, אבל זה מאוד מעניין, כי לפעמים צריך להאריך דווקא את הישן. למשל, ביין,
יין השן,
ישן,
וואו.
הוא יותר משובח. בוויסקי למשל, ככל ששנות היישון שלו יותר ארוכות, כך הוא גם יותר משובח ועולה יותר. לא תמיד החדש, הטרי, הלך, הוא הדבר הנכון עבור האדם. אז נכון, יש מצבים בחיים שאנחנו רוצים את הטרי. כשאדם הולך ורוכש ירקות, אז הוא רוצה את הטרי. אבל אבל השאלה האם כל דבר זה ירקות ופירות בחיים? והתשובה היא לא. ואדם צריך לדעת לעשות את הסדר בין הדברים. מה יכול להיות מקביל ליין, שאתה צריך לחפש אותו טוב, עם השנות יישון המיוחדות, עם החוויות המיוחדות שזה יושן בהם, או שאתה מחפש משהו שהוא באמת צריך להתפרש. בדברים הגדולים, המשמעותיים, לטריות אין משמעות.
אז בדברים אולי...
החשובים של החיים, כן. דווקא לאישון יש הרבה יותר חשיבות.
בואו ננסה לראות עד כמה גם משה רבן נותן את העצה הזאת של היום הזה נהיית לעם, ואם אני זוכר טוב, אז הפירוש, הכוונה שגם שהיום, שבכל יום יהיו בעיניך כך חדשים. זאת אומרת, לא רק לחפש את ההתחדשות בחוץ, אלא כל מה שעשית עד עכשיו, שזה יהיה חדש. אפשר למצוא את זה, למשל, אצל אהרון הכהן, שכתוב שהוא עשה את ההדלקה במנורה, אז כתוב, היה עסקן אהרון, הוא אומר, שהיא מלמד שלא שינה, אז אחד ההסברים זה, שלא היה שינוי של ההתלהבות של הפעם הראשונה.
נכון, נכון, נכון. זו באמת כבר דרך כיצד להתמודד עם התופעה של השחיקה. ובאמת, אחת ההתמודדות של התופעה עם השחיקה, היא דווקא נובעת או מתחילה בזה, שאני צריך לא לקבל כמובן מאליו את מה שאני עושה. אין דבר כזה מובן מאליו. אחד הדברים המאוד מאוד יפים, ואתה נתת דוגמאות, אבל אפשר עוד לתת המון דוגמאות בהקשר הזה, אבל אחד הדוגמאות היפות בהקשר הזה, בכל אופן שאני מאוד אוהב, זה דווקא אותה אמירה של חז"ל שמבקשת מהאדם, ושוב יום אחד לפני מיטתך. אנחנו נמצאים בדיוק בפתח של חודש אלול, ולכן גם כן זה קצת קשור. ושוב יום אחד לפני מיטתך, ומיד חזל קופצים וזועקים, רגע, מה זה שוב יום אחד לפני מיטתך? וכי אדם יודע מתי הוא יום מותו? והתשובה היא שאדם צריך לחשוב שכל יום הוא היום האחרון בחייו. מה מקפל? מה מקפלים חזל ברעיון הזה? האדם צריך להאריך כל יום ויום, כל רגע ורגע בחייו. זה לא מובן מאליו. כשאדם עושה איזשהו תפקיד, אז נכון, אפשר לבוא ולהסתכל עליו כמו אהרון הכהן, שאני מדליק את הנרות כל יום. מה כבר זה משנה? לא. השאלה אם אתה רואה בהדלקת הנרות בפעם המאה שלך, את אותה זכות שהייתה לך בפעם הראשונה, או שמה אתה מקבל את זה כמצוות אנשים מלומדה. ואם אתה מקבל את זה כמצוות אנשים מלומדה, אז באמת אולי אין טעם. אז אולי באמת אפשר אולי לעבור למשהו אחר. האדם כדי להתמודד עם התופעה של ונושנתם, של לשבור את כוח ההרגל, זה להאריך את מה שיש לו. זה לא מובן מאליו. זה שאדם עובד, זה שאדם קם בבוקר, זה שהשגרה היא שגרה, זה לפעמים הברכה הכי טובה שיש. ולכן היציאה מהשגרה, או המחשבה של הנה זה מובן מאליו, היא לפעמים הסכנה הכי גדולה. כי דווקא מתוך זה שאתה מבין שזה מגיע לי, שזה מובן מאליו, אתה יכול להרוס ולא לתקן.
לכן אנחנו אומרים את המודע אני כל בוקר. בוא עכשיו נעבור מהפרטי ללאומי. האם אתה מרגיש שאנחנו כבר נמצאים במדינת ישראל בתופעה הזאת של ונושנתם בארץ?
אני לא בא לקטרי כרגע על עם ישראל, אבל זו שאלה שהיא מעניינת, שבאמת אנחנו חייבים להיזהר בה. ובאמת השאלה היא האם היום הדור הצעיר מבין מה זה תרומה לעם ישראל? מה זה לצורך העניין להילחם למען ישראל? האם לצורך העניין הגיוס לחטיבות לוחמות או ליחידות לוחמות הוא נמצא במגמת עלייה או שהוא מתחיל כבר להיות במגמת ירידה? מי הם החבר'ה שמתגייסים בסופו של דבר ליחידות האלו? האם זה מובן מאליו שיש לנו בכלל ארץ מדינה עצמאית, ריבונית, שאנחנו יכולים לשלוט, שאנחנו מחליטים שאף אחד לא צריך להתבייש ביהדותו או בדתיותו, או שמה, זה מובן מאליו. אנחנו כבר דור שלא נלחמנו, כי אנחנו כבר דור שלא צריכים להתבייש בזהות שלנו, אנחנו לא צריכים לסמן אותנו, ואנחנו לא צריכים להגן על הילדים שלנו, ואנחנו מסתובבים באין מפריע, אדונים וריבונים בארץ הזאת, ואנחנו לא יודעים את מה שחוו הסבים והסבתות שלנו. את האנטישמיות שהם חוו, את ההשפלות, את המכות, את התיוגים. כן. האם הדור החדש מצוגל להבין את זה? זה שאנחנו נמצאים כאן ושיש לנו ארץ עם שפע והכל, בכל, מכל, זה דבר שהוא מובן מאליו? 2000 שנה לא הייתה לנו מדינה. 2000 שנה היינו בגלות, 2000 שנה יהודים, מושא חייהם, מושא תפילתם, הייתה הכמיהה לציון. האם באמת אנחנו עדיין מעריכים ומסוגלים לנשק את אפרה של הארץ הזאת, לקדש את אבניה, או שמה דין מדינת ישראל כדין ארצות הברית או כדין כל מדינה אחרת, ואני אלך ויגור בכל מקום שיראה לי וזה לא משנה איפה, ובעצם למה לתת ולמה לתרום, ואני מסתכל כרגע על עצמי, וזה מובן מאליו שיש מדינה.
כן. וואו, תדע, זה מביא אותי ממש עורך דין בן יצחק אל הסיפור של יציאת מצרים. אנחנו בכל פסח מספרים את הסיפור של יציאת מצרים, ונזכרתי בפרשת בו את בדיוק את התיקון הזה של כי תוליד בנים ובני בנים. כתוב, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אותותיי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני השם. צריך לספר באוזני בנך ובן בנך, להעביר את המסורת הלאה. אז אולי ביום העצמאות צריך לעשות איזו אגדה של יום העצמאות, ולהתחיל לספר ולהבין את המשמעות למה אנחנו נמצאים כאן בארץ, כדי שלא נתיישן.
לגמרי, לגמרי. ואם הגעת לאגדה, אז נמשיך יותר מזה. בהגדה אנחנו מצווים בכל שנה ושנה, למרות שחלפו כבר 3,000 שנה מאז יציאת מצרים, לראות את עצמנו כאילו אנחנו יצאנו ממצרים. אנחנו יצאנו ממצרים, לא אבותינו, זה לא אירוע מלפני 3,000 פלוס שנה אחורה, שאנחנו מספרים אותו בערב נחמד של מלא הומור ומסורת ומאכלים. לא. אם לא היינו יוצאים, אנחנו היינו שם. אם לא אבותינו וסבינו שהתפללו ושנלחמו במלחמת העצמאות ועל המדינה הזאת, אנחנו היינו היום בגולה. אולי עם טלאי על החזה, או בכל מיני מקומות אחרים. האם אנחנו מבינים באמת כמו שיציאת מצרים הוא אירוע מכונן, שאם הוא לא היה קורה, אז אנחנו היינו שמה, שאם מדינת ישראל לא הייתה קמה, אנחנו היינו בגולה עכשיו. זה אולי המסר שאנחנו צריכים להעביר כשאנחנו יושבים ביום העצמאות.
בכל יום גם כן.
ובכל
לא
יום
יזיק.
בוודאי.
כמו שמזכירים את יציאת מצרים בכל יום. עורך דין אלישי בן יצחק, מרצה במכללה האקדמית שערי מדע ומשפט, הוד השרון, תודה רבה לך ושבת שלום.
תודה רבה ושבת שלום. כאן מורשת.